בשביל השאירו עץ, השאירו אבן לרגלי.
אהוד הוא מסוג האנשים שקל לאהוב אותם. אנשים שלא מטפסים עליך, שלא הולכים להיות הפוקוס של החברה, לא מתנסים וגם לא שתלטנים. אנשים נחבאים אל הכלים, אבל נמצאים במרכז החבורה.
אומר אבי שאדם מת כשלא זוכרים אותו יותר. ואני יכול להגיד בביטחון מלא ומוחלט שאהוד חי, אני מסתכל כרגע על הענף הצר שלי, הוא חי אצלי בלב, ולשמחתי הבן שלי יודע מי זה אהוד ומכיר אותו ומי זה היה ואת כל הסיפורים הקטנים. אני אחיך אל תשכח, היה לי חבר,
היה לי אב. הילדים שלי כולם גדלו באותה אווירה דתית מסורתית, וספגו לתוכם מילדות ומיינקות את אהבת הארץ ואת אהבת המדינה.
הפרש בינינו שנה וחצי, כך שהיינו, גדלנו ביחד, גדלנו ממש ביחד. בחלק מהשלבים האלה הוא ממש הלך אחריי.
אהוד היה בולד מכולם בזה שהוא היה חכם במיוחד. ילד מבריק, מוצלח מאוד בלימודים, מביא ציונים טובים כל הזמן. לומד מוזיקה והיה מנגן בתזמורת בתופים, מנגן על מנדולינה. כשהוא היה הולך להתפלל בבוקר, הוא היה הולך לפני כולם, וכשהיה מתפלל, היה מתפלל בדבקות כזאת, ומסיים אחרי כולם. וגם אחרי שהיה מסיים, לא היה הולך הביתה, אלא מסדר את הסידורים, מסדר את הספסלים. כל הדברים האלה הוא היה עושה, ואז היה בא בריצה, מהר מהר, לשתות משהו ולרוץ לבית הספר.
אני זוכר אותו בשיעורי ספורט, רץ אגרופים קמוצים, הפנים ממוקדות במטרה, והוא רץ במהירות עצומה, חותך את הרוח. זה בא לא רק מכושר, גם מאותה נחישות הזאת, שבה הוא מתקדם בדיוק לאן שהוא רוצה.
התיכון הוא בחר ללמוד בקריית נוער, שזו ישיבה תיכונית במגמה של מחשבים וחשמל. הוא פגש שם תלמיד שהביאו שהוא בא מבית ספר חילוני, ששני ההורים שלו נהרגו בתאונת דרכים, והוא לא ידע כלום ביהדות ובתורה ושום דבר. אהוד אימץ אותו ועזר לו ללמוד. בטקס סיום הלימודים, אחרי גמר הבגרויות, בא התלמיד הזה שאהוד אימץ אותו, הביא איתו את הפרס הראשון שהוא קיבל, הניח על שולחנו של אהוד ואמר לו, זה מגיע לך.
הייתה באהוד כמות כל כך עצומה של אהבה. הוא אהב כל עלי, כל שיח, כל פרח, כל עץ, כל קבצן וכל פינת רחוב. כל אדם.
הוא התבגר והתכונן לקראת הצבא. אני הסברתי לו שזה קשה לחיות חיים דתיים בצבא במסגרת כזאת קשוחה. אבל הוא היה נחוש, איתן בדעתו. הוא באמת תכנן את עצמו לקראת הגיוס של הצנחנים והתקבל.
ראית אותו במטוס הממריא, תחתיו נפרסים, פרדסים ופערים, הוא חש את מסע המצנח על גבו.
באימונים הוא עשה את כל המאמצים להיות מצוין, ובסיום הטירונות היה בין החיילים המצטיינים. עבר את הכל, קיבל את הדרגות של הממקף, קיבל כיתה.
אני זוכר היטב היטב את היום שבו אהוד הגיע לנו לפלוגה, שזה היה איפשהו בחודש אפריל 82. אני זוכר את הבחור הקטן שהגיע עם עמידה מאוד איתנה, עם חיוך על הפנים, שאנו נורא קשה לפענח אותו. זאת אומרת, לא ידענו עדיין כמה אהוד ביישן וכמה הוא צנוע וענב.
מה שהחיים מזמנים, גדולים יותר מכל תסריט שניתן לדמיין. החבר הטוב הופך להיות מפקד שלי, אישי. איזה תעצומות נפש צריך לדעת שאתה עושה משהו רע במרכאות לחבר שלך, הטוב, ולהרגיש עדיין מספיק נעים, ועד היום אני מתפעל מההפרדה שנעשתה בין הדברים.
עבור אהוד, המונח של להיות ממקף, מפקד, שמכשיר חיילים, היה פחות או יותר מהיום הראשון, שהוא חייב להכשיר אותנו היום, שנהיה החיילים הכי טובים.
אני חושב שאהוד, זכרונו לברכה, היה באמת דוגמה מופת לכולנו, בהרבה מאוד היבטים של, קודם כל, הצניעות שהייתה בו, הנחישות שהייתה בו, הדוגמה האישית שהוא נתן לאנשים, והאמונה שהובילה אותו והכתיבה את כל מעשיו.
אהוד התבלט לא רק במקצועיות שלו, אלא זה פעם ראשונה שאנחנו כטירונים נתקלנו במפקד שיש בו גם את האנושיות.
יום שישי וצריך להכין אוכל לשבת. ואהוד החליט שהוא מכין את האוכל, וזה לא עניין של מה בכך מפקד שנכנס למטבח, בטח בסדיר.
הוא התייחס אלינו באמת כאילו היינו הילדים שלו, ממש ככה, כמו אב אל ילדיו. זה היה אהוד.
יומיים לפני ראש השנה 82 הרגשנו תכונה מסוימת אצל המפקדים. בסביבות השעה 6:30, 7 בבוקר, כבר היינו בביירות. ירדנו מההרקולסים ופשוט התחלנו ללכת ברגל.
אהוד היה בתוך המחלקה שלו, מוביל את הכיתה. באיזשהו שלב התחילו חילופי האש והמגע עם המחבלים שהיו בבעתי מחנות הפליטים שם, של סברה ושטילה.
תוך כדי התנועה בתוך הסמטה, מיד נפתחה אש של בקלעים. כולנו נצמדנו לקירות. מהגב שלנו הייתה חומה שגובהה היה משהו כמו 3 מטר, הושלך רימון. אהוד, איתן ואני נפגענו ברגליים. עוד לפני שהספקנו להבין מה קורה, נזרק עוד רימון.
אני הייתי חובש של המחלקה. ואני התרוצצתי בין הגזרות השונות לטפל באנשים.
הרימון השלישי שנזרק כבר גרם לכך שאיתן ואהוד כבר לא יכלו לעמוד על הרגליים.
אהוד סירב לקבל מטיפול, אמר לי, סנטו, תיגש לאחרים, יש פה פצועים יותר קשה ממני, אני אסתדר לבד.
חבר ליד חבר, הוא ואני נפלנו פצועים באותה סמטה, ואהוד כדאגה של חבר לחבר גם מחזק אותי ומנחם, וגם רוצה למסור לי דברים שיש לו באפוד, וגם לחברים שיעשו בהם שימוש.
הקרב הזה הסתיים כשלנו היה ניצן שנהרג ועוד די הרבה פצועים, ביניהם אהוד.
יחדיו, שוב כזוג חברים, אנחנו מתגלגלים לבית החלמה 3. אותה תמונה מיוחדת שבה אני יושב על כיסא גלגלים ואהוד מאחור עם הקביים מתעקש לדחוף את הכיסא גלגלים שלי, אם זה לבית הכנסת, אם זה לחדר האוכל.
לאחר תקופה קצרה של החלמה, אהוד החליט שהוא רוצה לחזור ולפקד על חיילים, והוא התחיל להפעיל לחץ בגדוד, בין היתר עליי. אני דיברתי עם המגד וסיכמנו שמחזירים אותו להיות סמן מחלקה בהכשרה בסנור.
המפקדים הציעו לו לצאת להתאמן באופן עצמי לקראת קבלת מחלקה ולאמן טירוני. אהוד יצא עם חבר לרמת הגולן להתאמן על מפלים. אהוד והרגליים שלו היו עדיין פגועות. הרגליים קפאו, הוא לא הרגיש. בזמן שהוא טיפס הוא נפל. קיבל מכה בראש מהסלע ושקע בתוך המפל. לצערנו, אנחנו איבדנו בן יקר והמדינה איבדה בן יקר.
אהוד ואני זכינו להיות ביחד 20 שנה, 5 חודשים, 6 ימים. לא היו באים היום ואומרים לי, את יכולה לחזור עכשיו להתחלת הילדות שלך. אפילו אומרים לי, זה יהיה מוגבל בזמן, הייתי אומרת, כן, כן, זה בסדר. אם יש משהו ממנו שהייתי מבקשת להנחיל אותו, זה פשוט לזכור כמה נתינה יכולה להיות משמעותית.